שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום ראשון של השבוע, אני איתן אבריאל. ישראל מתחילה היום יציאה מהסגר, הלימודים יחודשו השבוע באופן הדרגתי, וגם מבצע החיסונים מתקדם עם כמעט 3.5 מיליון מחוסנים במנה הראשונה, ויותר מ2 מיליון במנה השנייה. אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שמצב התחלואה בישראל הוא מחפיר בהשוואה בינלאומית, גם במספרים מוחלטיים, ובוודאי שבמספרים יחסית לגודלה של האוכלוסייה. דפנה מאור, עורכת הכלכלה העולמית, תביא את הנתונים ותסביר מדוע. כאילו שנתונים אלה אינם חמורים מספיק, מתברר שלישראל אין אסטרטגיית יציאה מגובשת ואין לה תשובה להמשך השנה, החל מהחינוך, דרך העבודה מהבית ועד לשוק העבודה. סיוון קלינגבייל, עורכת דמרקר, תהיה כאן ותפרט מדוע אין לנו תוכנית לחיים יחד עם הקורונה, ושהציפייה שבמתי קסם נחזור למצב של פברואר 2020 היא לא ריאלית. ובכל זאת, למרות הקורונה, העולם מתקדם. תחום הרכב החשמלי והאוטונומי, למשל, לוהט. וטסלה נכנסת לישראל במחירים אטרקטיביים שיאתגרו את שאר היבואנים. אבל אולי כדאי להמתין למכונית של יצרנית אחרת, של ענקית המחשוב אפל? כן, מסתבר שגם היא מפתחת מכונית, וכתב ההייטק סגי כהן יספר מה ידוע לנו על התוכניות שלה ומהם לוחות הזמנים למוצר הראשון. אנחנו מתחילים. שלום לדפנה מאור.
שלום.
כולם מזהירים אותנו ברדיו ובטלוויזיה מהבוקר שנתוני התחלואה עדיין קשים, ולמרות שהסגר מסתיים לאט לאט ומבצע החיסונים מתקדם, אנחנו צריכים לשמור על ערנות מאוד גבוהה ושהמספרים לא מלהיבים. אבל אני רוצה בבקשה ממך שתתני לנו איפה ישראל עומדת בהשוואה עולמית, כי מסתבר שאנחנו במיקום די, איך קראת לזה? מחפיר.
מחפיר. בהתחשב בכל היתרונות שהיו מלכתחילה לישראל, אנחנו נמצאים במונחים אבסולוטיים אפילו, למרות שאנחנו מדינה עם 9 וקצת מיליון תושבים, אנחנו מקום ה-27 בתחלואה, נכון אתמול, ועוד רק ש-26 מדינות בעולם יש פחות מאובחנים במצטבר מישראל, למרות שאנחנו מקום 96 לפי גודל האוכלוסייה, אז אנחנו הרבה מלכה, הרבה יותר מצטיינים בתחלואה מאשר הגודל שלנו רומז. דירוג מספר מקרי המוות, שבו באמת היה אמור להיות לנו יתרון, יש לנו אוכלוסייה צעירה, מערכת בריאות חזקה, וגם אנחנו נלחמים על כל חולה, כמו שאנחנו יודעים. גם בזה אנחנו גורים יותר מהמספר היחסי שלנו בגודל האוכלוסייה. וזה נתון חמור, מכיוון שאם אפשר להתווכח על מספר המאובחנים, ולהגיד שבישראל עושים המון בדיקות, ולכן המספר גבוה, לגבי מקרה תמותה, אנחנו יכולים להגיד שבמערב, במדינות המפותחות, אנחנו יודעים די טוב שזה נתון אמת. יותר מ-5,000 ישראלים מתו מהקורונה מתחילת המגיפה.
כן, ומה שמדהים זה שהמספר הזה הוא גבוה אפילו אבסולוטית, בלי קשר לתקנון על פי גודל האוכלוסייה היחסית קטן שלנו, זאת אומרת
48 בעולם.
48 בעולם באופן מוחלט, למרות שיש ברשימה הזאת כמעט 200 מדינות, אני מניח. ואם מסתכלים כמובן על הנתונים למיליון איש, אז שם זה נהיה עוד יותר גרוע.
זה באמת הנתון שבאמת אפשר להשוות לפיו, ואנחנו מדורגים במספר המאובחנים מקום 11 בעולם. באמת הצטיינות נוראית, ובמספר המתים לכל מיליון אנחנו 52 בעולם. לא משהו שאפשר להתגאות בו במיוחד, זה משהו שכן צריך להדאיג אותנו. מה ששוב מאוד, מאוד מרגיז בסיפור הזה, זה לא הבחירה במדיניות זו או אחרת. הרבה אנשים מתחילים בעיתונאים, אתם מעוררים פאניקה, אתם בעד סגרים, או אחרים אומרים, אתם שעננים, אתם נגד סגרים. אנחנו לא בעד סגרים או לא נגד סגרים. אני אישית חושבת שממשלות שנקטו במדיניות קוהרנטית ועקבית, ושידרו בשקיפות לאזרחים שלהם, מהן הסכנות, מה צריך לעשות, איך מתנהלים? הגיעו לתוצאות טובות, זה לא צריך להיות במדינה עשירה, בהודו הצליחו להוריד מ-100,000 מאובחנים ליום ל-8,000 ביום. גורמים ששיחקו לטובתם, אבל ניצלו אותם, כי אותם גורמים ששיחקו לטובתם אולי משחקים גם לטובתם.
אז בואי רגע נתעכב שנייה על הודו, ירידה מ-100,000 מאומתים ל-8,000 ביום, כמעט הרמה של ישראל הקטנה, להם יש 1,300,000 אזרחים או משהו כזה. האם הנתונים בכלל אמינים כשמדובר על נתונים שמגיעים מהודו? אנחנו חלקנו קצת מכירים איך הודו מתנהלת. אני לא בטוח שהם מגיעים לבדיקות לכל כפר שם בהימלאיה.
בוא נשאל שאלה כזו, למה קודם היו 100,000 ועכשיו יש 8,000? זאת אומרת, למה קודם כן פרסמו שיש 100,000 ביום והיום? אם אתה טוען שיש פה קונספירציה ל... לא לדווח...
חס ושלום, אני רק שואל אם יש איזשהו נתונים, תקנון
ל... אנחנו לא יכולים להאמין לכלום, אבל המספרים יורדים מכל מיני סיבות. יש גורמים, אפשר להגיד, אובייקטיביים. טוענים שאנשים מגיעים מוקדם יותר לבתי חולים, ולכן הולכים למתים, כאילו מקרה רבת מתמעטים. הם כפו עטיית מסכה בחללים ציבוריים. ראש הממשלה שם הופיע עם מסכה. אני חייבת לציין, כשבדקנו את הדברים יותר במיקרוסקופ, יש אזורים מסוימים שפשוט השתלטו על המגפה בצורה טובה וקהילתית. עכשיו, ההודים גם צעירים, הגיל החציוני שם הנמוך.
גם אנחנו.
נכון, בדיוק, זה בדיוק העניין. יש שם מזג אוויר יותר, יותר חם, אבל ישראל גם לא קרה, בטח לא היה לנו חורף קר במיוחד. אז זה גם משחק לטובתנו לעומת אירופה, שבה הטמפרטורות סביב האפס בצפון ובמזרח. ולכן... אני חושבת להגיד, גם, אז בוא נשים את עוד בצד ונסתכל על מדינות אחרות ונקבל תוצאות שונות. שוב אני אומרת, אני לא מצביעה למדיניות, מדיניות בריאות צריכים לקבוע להתבסס על הרבה פרמטרים של מומחים לבריאות. אבל אנחנו רואים איזשהו חוסר עקביות. אנחנו עכשיו יוצאים מסגר כשהמצב גרוע בהרבה מאשר בכניסה לסגרים הקודמים. כלומר, אז איפה פה העקביות זה מצד אחד? מצד שני, אנחנו יודעים שפתחנו את השמיים, עודדנו אנשים לנסוע לדובאי, לטורקיה, לכל מקום שמתחשק בלי לקחת אחריות בעצם על מה שעלול לקרות. ועוד דוגמה שאני חושבת שהיא אחת הבולטות בהתנהלות הלא תקינה זה מערכת החינוך. מודיעו, כבר יודעים שבוע שולחים לצאת מסגר. עדיין לא יודעים מתי מערכת החינוך תחזור, מי יחזור. אנשים שעובדים ומחכים להכניס את הילדים שלהם בחזרה למסגרות, ילדים הצעירים יותר, יושבים ימים על ימים על קוצים ומחכים לדעת, להודיע לבוסים שלהם אם הם יכולים לעבוד, אם כן. הם לא יכולים לעבוד, יש להם מסגרת. זה לא התנהלות סבירה בכלל.
אני רוצה לסיים עם אולי איזה מדינה אחת או שתיים שתמיד בולטות לקצוות. אנחנו דיברנו במשך שנה שלמה על שוודיה, בגלל שהם בעצם לא סגרו אף פעם את המשק בצורה נרחבת כמו שאנחנו עשינו. ההגבלות שם היו הגבלות רשות. איפה הם נמצאים עכשיו, השוודים, בטבלאות?
המצב שלהם לא מזהיר בכלל, וזה די צפוי. היה להם גל מאוד חזק ראשון שבו שהתפשט בבתי אבות וקטל אלפים, ויש להם גל חוזר קשה נוסף. כשמשאירים את המשק פתוח, לא צריך מסכות, לא, ההגבלות הן בגדר המלצות, זה אולי צפוי. מה שחשבו ששוודיה תהיה איזושהי מעבדת ניסוי לכלכלה, ותדעך כלכלית פחות ממדינות אחרות שדומות לה כמו דנמרק ונורווגיה. זה לא קרה באמת. היא הצליחה ממש שברירי אחוז יותר טוב מאשר המדינות שאפשר. מספר המקרים החדשים למיליון איש שם הוא מקום 22 בעולם, אני חושבת שזה לא מזהיר במיוחד. מצד שני, אני חושבת לשוודים יש דבר אחד שאולי לנו אין, יש את העקביות, יש את ההבנה מה הממשלה רוצה להשיג. הם די מקים על חטא עכשיו על מה שהם עשו.
כן.
בשלב הזה אני לא חושבת שהם הולכים לשנות כיוון. זו שוודיה, אבל אני שוב אומרת, אני יכולה לציין את שוודיה לטובה בתור מדינה ששמרה על עקביות ועל קוהרנטיות ועל שקיפות מול האזרחים שלה.
תאמרי לי, מי, הרי זאת רשימה הפוכה של הכי גרועים, אבל מי נמצא בתחתית הרשימה או בראשות, ראש הרשימה של המדינות עם הכי פחות תחלואה? אנחנו תמיד מדברים ושומעים על אוסטרליה וניו זילנד שיש שם לכאורה אפס קורונה כרגע. האם זה כך לפי הטבלאות?
הטבלאות, בראשם עומדות כל מיני מדינות באפריקה שאנחנו לא בטוחים לגבי הדיווח לגבי שבהן, מדינות שהן מאוד 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 צעירות, מדינות שהן מאוד נידחות. זאת אומרת, כאילו מונגוליה נמצאת מעל רוב המדינות, אבל בוא נגיד שאין מקום להשוואה בין ישראל או מדינות באירופה לבין מונגוליה או טנזניה. טיואן היא אחת המצטיינות, בגלל ניסיון שהיה להם במגפות קודמות ומערך מאוד מאוד מאוד...
מצטיינות זה אומר מה? כמה נדבקים, כמה חולים יש להם כרגע?
יש להם עשרות חולים כרגע, עשרות, אין להם אנשים בכלל במצב קריטי, ובסך הכל, לא יודעת אפילו עם כמה מקרי... מקרי מוות בודדים, לפי הטבלאות, אין בטיוואן. יש לנו, כמובן, את ניו זילנד, שהיא מדינה מאוד מאוד בולטת, כן בת השוואה, מפני שיש שם רמת חיים מערבית, אמנם מדינה לא צפופה בכלל, ומדינה שנקטה את המדיניות ההפוכה לחלוטין לשוודיה, והחליטה למגר את הקורונה, לא להכיל אותה, לא לרסן אותה, לא לחיות איתה ביחד. והסיפור של ניו זילנד, שהיה יכול להיות אולי מיושם בישראל, אלמלא שיקולים פוליטיים, זה שהיא מדינת אי. והם פשוט סגרו את האי, אפשרו לאנשים לחזור הביתה, אבל להיכנס לבידוד. כשחמישה אנשים חלו באוקלנד בשנה שעברה בגל חוזר, חמישה אנשים, כן? הם פשוט סגרו את העיר לשבוע, ולא נתנו לאף אחד לצאת ולבוא עד שהאנשים, ההידבקויות נעלמו לגמרי.
והם באמת הצליחו בזה, זאת אומרת, זה לא אגדה, באמת אין להם כרגע חולי קורונה, אפס.
הכלכלה שם פתוחה, ומותר ללכת לאירועי ספורט ולהופעות, ולחגוג בראש השנה האזרחית, ושוב, זה מקרה קיצון מבחינת המדיניות שננקטה, ויש להם באמת נתונים שמאפשרים להם לעשות את זה. באירופה, למשל, ביבשת זה היה בלתי אפשרי, הגבולות שם פתוחים וזולגים. ישראל, שאלה טובה, אנחנו יודעים איך זה התנהל כאן. אולי היינו יכולים להיות חצי הדרך אליהם וכבר לשפר את המצב.
יפה, או לא כל כך יפה ככל שזה קשור אלינו. הלוואי שהיינו ניו זילנד, וזה לא פעם ראשונה שאנחנו אומרים את הדבר הזה בכל מיני הקשרים. דפנה מאור, תודה רבה.
תודה.
שלום לסיוון קלינגבייל.
שלום איתן, מה נשמע?
בסדר, תודה. אני מאוד שמח לארח אותך שוב פה בתוכנית. אנחנו אפילו לא יצא לנו להגיד באופן רשמי אולי שלפני כמה חודשים, שלושה חודשים? כמה זמן את עורך הדמר?
מי סופר כשנהנים.
מי סופר כשנהנים. אז מזה כמה וכמה חודשים את העורכת הכבר לא חדשה של דמרקר, ולכן היית עסוקה, ואת עסוקה בעבודות ניהול ועריכה, ולכן את מגיעה קצת פחות לאולפן שלנו. הנה ההזדמנות שלנו לתקן את העניין הזה, מכיוון שהבוקר בעיתון אנחנו מכריזים שדרושה תוכנית לחיות עם המגפה, ועל דרך השלילה אנחנו אומרים שאין תוכנית כזאת. זאת אומרת, ישראל מתנהלת כרגע ללא שום תוכנית ומתווה להמשך השנה, להמשך החיים השוטפים בצל המגפה, שאנחנו יודעים בוודאות שלא הולכת לשום מקום ותישאר איתנו בגרסה כזו או אחרת.
כן, חלק מהבעיה הגדולה עם מה שקורה בניהול המדיניות של הקורונה, זה שכל הזמן ברקע יש איזושהי שאיפה לחזור לחיים שהיו בפברואר 2020. עכשיו, חלפה שנה. כבר יותר משנה אנחנו חיים יחד עם מגפה, והתפיסה שהחיים יחזרו לקדמותם, לאט לאט מבינים שזה לא יקרה, לא החיסונים יעשו את זה. הדברים הולכים להישאר פחות או יותר חיים עם קורונה, והשאלה היא איך עושים את זה, כי את המגפה אי אפשר למגר באחת. תחשוב על זה, אנחנו יוצאים היום מסגר שלישי בנתונים שבהם נכנסנו לשני.
יותר גרועים אפילו.
יותר
כן.
גרועים. ואז השאלה היא מה עושים עכשיו, הפתעה, לממשלת ישראל אין תוכנית, אין לה תוכנית לזה בשוק העבודה, אין לה תוכנית לזה בנושא הקצבאות, מה קורה אם המצב במשק נשאר כמו שהוא עכשיו וצריך להמשיך לשלם קצבאות? מה קורה עם המובטלים שנמצאים, יותר מחצי מיליון ישראלים שנמצאים מחוץ לשוק העבודה, לא יכולים לחזור למקומות העבודה שלהם? יש איזו תפיסה באוצר שכל הבעיה תיפטר ברגע שכל המשק יעבור לעבוד כרגיל, אבל אם הוא לא יחזור לעבוד כרגיל,
זה די ברור שהוא לא יחזור לעבוד כרגיל משתי סיבות. סיבה ראשונה היא כמובן, שוב פעם, אנחנו חוזרים לזה בפעם השלישית בתוכנית הזאת, הסיפור של הקורונה יישאר איתנו עוד חודשים ארוכים, וחוץ מדי, המשק השתנה. חנויות מסוימות כבר איבדו את הזכות קיום שלהם, מסעדות מסוימות איבדו את הזכות קיום שלהם, הרבה מאוד אנשים שינו הרגלים, יהיו פה שינויים לטובה, לרעה, תלוי מי נמצא איפה, והרבה מאוד מהאנשים האלה, יהיה להם בעיה לחזור למקום עבודה הקודם שלהם. ואנחנו יודעים שהאוצר משלם את הדמי אבטלה המיוחדים האלה רק עד יוני.
רק עד יוני, אבל גם בוא נשאל מה עשו בדרך. שנה, אנחנו תכף שנה לתוך הקורונה. מה עשו בדרך? מה עשו כדי לפתור את הבעיה הזו, כדי לעזור לאנשים לקבל כישורים חדשים, כדי להכין את עצמם למשהו אחר בשוק העבודה? כמה כסף לדעתך הושקע בהכשרות מקצועיות במהלך השנה האחרונה?
לדעתי אפס, או לפחות מבחינה מעשית. אולי נצבעו כמה סכומים.
כן, נצבעו מתוך 1.5 מיליארד, שאחר כך צמצמו למיליארד 300 ומשהו, נצבעו 300 וקצת מיליון שקלים שהועברו כבר לזרוע העבודה, אבל הביצוע שם הוא אפס. או מעט מאוד כסף שיצא, כמה עשרות מיליונים שיצאו דרך ואוצ'רים של שירות התעסוקה, אבל בעצם מדינת ישראל לא ניצלה את השנה הזאת לעשות שום שינוי. עכשיו, מעבר לזה, יש באגף התקציבים באוצר תפיסה שרק תיפטר הקורונה והכל יעוף פה למעלה ויחזור להיות כשהיה. אבל מה אם הקורונה לא תיגמר? מה אם הקורונה כאן עוד שנים? בסינגפור הערכה היא שרק לא מזמן קראתי כתבה, שבסינגפור שר החינוך דיבר על זה שזה ייקח עוד 4-5 שנים. מה קורה בשנים האלה? מערכת החינוך בישראל עברה לשני מודלים. או שחוזרים ללמוד בפנים מול פנים, פותחים, ואז לומדים פנים מול פנים בקפסולות, כמובן בלי פתרון לכיתות ה-י', או שלומדים מהבית, בזום. אבל הלמידה בזום היא לא למידה ששינו את שיטות הלמידה כדי שהתלמידים יצליחו לשרוד בזום. הלמידה מהזום זה עומד המורה, זה קצת מזכיר את כשאני הייתי קטנה, היה בטלוויזיה החינוכית, לימדו מדע.
נכון, ואני, נכון.
כן, באנגלית לפחות השקיעו בתוכניות של, שהיה נחמד, magic stick וכל מיני דברים כאלה, אבל המדע הייתה עומדת האישה ומסבירה את השיעור. אותו דבר עושים היום בזום, מסבירים את השיעור, אני לא יודעת, טוב, אצלך אתה פטור מהדבר הזה, אצלך זה באוניברסיטה, התיכוניסטים אצלי בבית פרשו מהאירוע הזה כבר מזמן.
כן, אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, בתור הוכחה מוחלטת לחוסר ההתארגנות וחוסר ההכנה להמשך השנה בצל הקורונה, זה מה שקורה הבוקר. אני ביקשתי מליאור דתאל, כתב החינוך שלנו, להצטרף לתוכנית ולספר לעם ישראל כיצד הולכת להיפתח מערכת החינוך, הרי הבטיחו מיום שלישי או מה שלא יהיה. הוא אמר לי, תשמע, מצטער, אין לי מה לספר לך, אני לא יודע, הם עוד לא החליטו שום דבר, אם הם החליטו, הם עוד לא סיפרו, לא ברור, אין טעם שאני אבוא כאן לאולפן. זה נראה שיטת פרטאץ' ישראלית הכי טיפוסית שיכול להיות, ללא תכנון, וזה אולי יכול לעבוד סביב נקודות מסוימות של כניסה ויציאה מסגר, אבל ללא תוכנית לזמן ארוך, אנחנו כבר לא רק נשרוף את שנת 2021, אנחנו גם נשרוף את שנת 2022.
גם תחשוב על הפספוס. בכל העולם מדברים על זה שהכישור חיים הכי חשוב שילדים אמורים ללמוד בבית הספר, זה ללמוד ללמוד. Learning how to learn. זה הדבר הכי חשוב. היה אפשר לנצל את המצב הזה של למידה מרחוק, לשנות את התפיסה שבה מלמדים, לשלוח את התלמידים לעבודות חקר, לשלוח את התלמידים ללמידה עצמית ולבדוק איך הם מתקדמים, שהמורים שם בצורה פרטנית רק רואים שהכל בסדר. אבל מערכת החינוך הישראלית, דרך אגב, מוכתב ממשרד החינוך, לא שינתה את האופן שבו היא מתייחסת אל התלמידים, וככה היא פספסה בפספוס גדול את היכולת לעשות שינוי. עכשיו, זה קורה גם באוצר, דיברנו על הקצבאות, זה קורה גם בשוק העבודה, דיברנו על איך מתקצבים את שוק העבודה וההסתכלות על שוק העבודה קדימה. זה קורה בכל ההסתכלות למשק, וזה מחלחל גם לחברות. אנחנו ראינו את המסעדות משלנות תוכנית עסקית, ועוברות לעבוד בטייק-אווי. דרך אגב, אני מאוד אתפלא אם כל המסעדות יחזרו למודל הקודם, אם אנחנו נחזור לראות הרמות של מלצרים שמגישים, כי אנשים ייקח להם, גם התאהבו ברעיון הזה, וגם למסעדנים אוהבים יותר לעבוד רזה. אבל מה קורה ברשתות השיווק? מה קורה בחנויות אופנה? חלק מהחנויות שהיו קודם עם אתרים שעבדו כמו שצריך, עבדו, אנחנו רואים את קבוצת, את הדיקה בקבוצת גולף, אנחנו רואים את קסטרו שעשתה מעבר, את פוקס עם טרמינל X.
כרגיל הגדולים.
הגדולים, אבל מה עם כל השאר? התפיסה הזאת שהעולם יחזור לקדמותו גרמה לזה שאנשים לא שינו את האופן שבו הם חושבים, ופה דווקא הממשלה תקצבה. הממשלה דרך משרד הכלכלה נתנה מענקים לעסקים לעבור לדיגיטל. זה לא נוצל כמו שצריך. אבל שוב, אם אני אחזור רגע להתחלה, אני חושבת שאין מספיק הבנה שאין מתי קסם. ושגם החיסונים לא יפתרו פה את הכל ברגע. ושהתפיסה לא צריכה להיות איך יוצאים מהמגפה, אלא איך משנים את האופן שבו אנחנו עובדים, ובגלל שגם ראיתי בטוויטר כל מיני דברים, אז לא, אנחנו לא מדברים על התעלמות מהמגפה, ואנחנו לא מדברים על כל התפיסה שרצה, חלק מזה זה היגיון בריא ועוד תפיסות שהיו. יש מחלה, המחלה היא מסוכנת, צריך להיזהר, אבל אי אפשר לפתור ולהתמודד עם זה רק על ידי זה שאו שנמצאים בסגר מוחלט, או שיוצאים החוצה. ואם נמצאים בסגר מוחלט, אז צריך לבדוק איך לא כל תלמידי מדינת ישראל הופכים להיות נבערים בעקבות האירוע הזה.
סיוון קלינגבייל, תודה רבה לך.
תודה, איתן.
שלום לסגי כהן.
שלום.
כתב ההייטק שלנו, אז אנחנו יודעים שיש במדינת ישראל התלהבות גדולה מאוד מתחילת השיווק וההפצה של המכוניות של טסלה, המכוניות החשמליות, אולי בעתיד גם יהפכו למכוניות אוטונומיות, כפי שמבטיח המנכ״ל, המייסד, הבעלים והאיש הכי עשיר בעולם, אילון מאסק, ואנחנו יודעים שזה הרבה מאוד מותג, סיפור הצלחה, אלא מה? שעוד מעט, או אולי לא עוד מעט, אתה תכף תספר לנו, אולי יהיה אפשר לקנות מכונית של מותג לא פחות זוהר מטסלה. ואנחנו מדברים על אפל, כן, אפל, יצרנית האייפונים והמחשבים. ספר לנו.
נכון, אז צריך לקחת כמה שנים, 5 שנים אחורה, 2015, השבועות האלה מתחילות להסתובב. אפל מקימה חטיבה, מהנדסים, אגב, מביאה הרבה אנשים גם מטסלה, מתחילה לתכנן רכב אוטונומי, עדיין לא ברור מה קורה שם, לאורך השנים היו לזה, היו שמועות שחטיבה הזאת צומצמה, הורחבה שוב, ניסויים קצת ברכב אוטונומי, אבל האמונה הייתה בגדול שאפל לא באמת הולכת לעשות מכונית, אלא אולי היא רוצה לבחון את כניסה לתחומים מסוימים בשוק הזה, אולי רק לבנות איזושהי שירות או תוכנה לרכבים אוטונומיים, אבל אז ממש כמה בשבועות האחרונים, שוב, הכל דיווחים ופרסומים מחול, אפל לא אומרת כלום, פתאום הדברים האלה צצים שוב, הפעם בצורה הרבה יותר רצינית. כרגע לפי השמועות שאנחנו שומעים וקוראים, יונדאי קיה, היצרנית הדרום קוריאנית, במגעים עם אפל כדי לייצר מכוניות עבור אפל, כמו שפוקסקון מייצרת אייפונים לאפל, אז קיה תייצר מכונית תחת המותג של אפל. זה הכל השערות, כן, אבל מדובר פה על איזושהי פלטפורמה של רכב חשמלי שיונדאי הכריז עליה לא מזמן, שמדבר על טווח נסיעה של 500 קילומטר, לכל טעינה, רכב חשמלי כמובן, טעינה מהירה, תוך 18 דקות, ויצא מ-0 ל-100 ב-3.5 שניות. כמובן, מכונית תהיה חשמלית, אוטונומית, מכונית יוקרה כמובן, אפילו, יכול להיות שאפילו יותר מטסלה, הכל כמובן רק בשלבים ההתחלתיים, יכול להיות שאפל בעצמה עוד לא החליטה מה היא רוצה, והטווח זמן שאנחנו מדברים עליו זה כנראה רק עוד 2024-2025 במקרה הטוב, אז יש עוד כמה שנים לעקוב אחרי הנושא הזה, ובטח עוד נשמע זה לא מעט.
פעם הם היו מצליחים להפתיע, יש סיכוי שפתאום אנחנו נראה אב טיפוס בעוד חצי שנה או שנה כחלק מהמסורת ההפתעות הזו?
לא, אז אני חושב שהיום בכלל אפל חברה מאוד סודית, אבל בדרך כלל כשדברים מתכננים דברים גדולים, זה דולף בדרך כלל גם על השעון, גם על האייפד, אפילו עוד על האייפון, זה היה דברים שקרו אחרי שמועות של תקופה ארוכה. אי אפשר להסתיר דבר כמו ייצור מכונית, עובדים כל כך הרבה ספקים, בסוף הדבר הזה דולף כמו שהוא כבר התחיל לדלוף עכשיו. אבל מה שמעניין זה שאפל בוחרת להיכנס, זאת אומרת, אבל יש לה מסורת שהיא לא תמיד נכנסת ראשונה לשוק מסוים, גם האייפון לא היה הסמארטפון הראשון, והאייפד לא היה הטאבלט הראשון, והאפל וואץ' לא היה השעון החכם הראשון, הם תמיד נכנסים קצת אחרי, בודקים את השוק, רואים מה האחרים מתחילים לעשות, נכנסים ואז מגיעים עם מוצר הרבה יותר מעודק מאחרים, והרבה פעמים באמת כובשים את השוק לחלוטין, צריך לעשות את זה עם המון קטגוריות, אבל מכונית זה משהו אחר לגמרי, והמון אנשים מסתכלים על זה בתמיהה.
אז בדיוק, מה הרציונל של כניסה של חברת מחשוב, לא משנה לאן היא מותחת המותג, ממש לתחום של המלוכלך משהו של רכב וצמיגים ומנועים ושירות וכן הלאה?
זה שוק שהוא כנראה הולך להיות עצום, מעריכים אותו ב$10 טריליון בשנה כבר היום, שוק הרכב, אז אפילו עם נתח קטן, אפל תצליח לנגוס בין איזה נתח קטן, מספיק שכל המעריצי אפל שיש להם כסף יקנו רכב של אפל, אתה מגיע לאיזשהו נתח קטן של השוק, זה כבר המון המון כסף.
זהו, זה שמשווים באמת, או מסתכלים על גודל של השווקים הללו, זה לומדים משהו. אנחנו מדברים שוב פעם, המספרים האלה חייבים לחזור עליהם. שוק הרכב, שוק של 10 טריליון דולרים, לעומת חצי טריליון, 500 מיליארד עבור כל שוק המחשוב של הסמארטפונים. זאת אומרת, אתה מגיע שם לנתח שוק של 1-2%, שינית לחלוטין את המציאות.
בטח כשמדובר על זה שזה שוק שיכול להיות הרבה יותר גדול, שוק רכבים חשמליים, לא בטוח שכל נקיות הרכב הנוכחיות יצליחו לעשות את המעבר הזה ולהצליח גם בעולם הרכבים החשמליים שאנחנו מעריכים שישלוט בעוד 15 שנים. ויש גם מערכות על זה שייצור מכוניות יהפוך להיות הרבה יותר גנרי ממה שהוא היום. המכונות יהיו ממש מפעלים שזה מה שהם יעשו, ייצרו מכונית חשמלית לכל מי שרוצה, במרכאות, כן? כאילו, קצת בהגזמה. ולאפל יש הרבה ניסיון בזה, יודעת לעשות תוכנה, יודעת לעשות עיצוב.
תגידו, מותר להתערב מהטריבונה?
מותר להתערב. שלום לסיוון קלינגבייל, עורכת דמרקר.
שלום וברכה. סגי, אני רק רציתי לשאול, האם ההשוואה לטסלה ולמכוניות החשמליות היא ההשוואה הנכונה, או שצריך לחשוב שזה סיפור סמארט ומרצדס, שבעצם יש פה איזו אפשרות לעשות רכב שהוא קודם כל אופנתי, והוא קודם כל מגניב, והוא קודם כל פועל ופונה לקהל שהוא סמל סטטוס לקהל שעוד לא נמצא בשוק הרכב, שצריך לזכור שמדברים על זה שהצעירים לא יהיה להם רכב.
נכון. אז מספיק לעשות גוגל, לעשות איזה חיפוש בגוגל וביוטיוב על אפל קאר, ורואים כבר כל מיני אנשים שיש להם פנטזיות על איך הרכב הזה ייראה, נראה כמו אייפון על גלגלים. זה באמת, זה היתרון הגדול של אפל, אם היא מוציאה רכב כזה מעוצב, ממותג, יש לה יתרון גדול לפני כולם, בדיוק כמו שטסלה הפכה להיות האייפון של הרכבים החשמליים, שאנשים חושקים במותג הזה בגלל שהוא כל כך יוקרתי ונראה טוב ומעוצב, אז יש לה יתרון מאוד גדול על פני כל האחרות בדבר הזה, אם הם יצליחו לשכפל את ההצלחה הזאת על הרכב. אבל צריך גם לזכור שזה לא רק, לא רק הברזל, זאת אומרת, אפל יש עניין פה לא רק לקחת אוטו ולמכור אותו כמו שהיום עושים, יש לה עוד דברים, יש הרבה דברים, תחומי עניין שיכולים להתגבש בשנים הקרובות. צריך לזכור, היא רוצה רכב אוטונומי, זאת אומרת, זה רכב שאנחנו לא נוהגים בו. אז כשאתה לא נוהג ברכב, אתה נוסע שעות, יש לך הרבה זמן פנוי. מה אתה עושה בזמן הזה? אתה יכול להשתמש באפליקציות על המסך, אתה יכול לראות סרטים, לשמוע מוזיקה, לשחק עם המחשב, וכל הדברים האלה זה שירותים שאפל היום מציעה בתשלום, ועוד הרבה דברים שהיא תשיק בהמשך. זאת אומרת, שיכול להיות שגם העניין של אפל הוא דווקא בדברים האלה בין השאר, ולא רק למכור את המכונית כמודל בלעדי.
תגיד, אבל יכול להיות שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אפל בפעם הראשונה תגיע לשוק הזה שלא ממש מחכה לה, הרי שוק הרכב, איתן יודע הרבה יותר טוב ממני, כי הוא עוקב אחריו שנים, שוק של ענקיות, יצרניות, שלכל אחת יש כמה מותגים חזקים וגדולים, שוק שצריך לדעת לעבוד בו.
לגמרי, בגלל זה יש אנליסטים שאומרים, גם לא מאמינים בכלל שאפל באמת תעשה את זה, הם חושבים שאולי סתם מגששת, אולי בודקת, אולי תעשה משהו מאוד ספציפי, מאוד צדדי, לא באמת תתחרה בענקיות. מאוד מאוד קשה לראות את זה עכשיו, זה לא ה-DNA של אפל להיכנס לשוק הרכב, לדבר שהוא כל כך שונה ממה שהיא רגילה אליו. להתחרות עכשיו בענקיות, אפילו בטסלה, שאנחנו לא יודעים לאן היא תגיע בעוד 5 שנים,
אבל זה בדיוק העניין, אתה יודע, במידה מסוימת, אפקט המותג פה, בעיקר בתחום הרכב, הרבה יותר מאשר בתחום המחשבים, הוא מאוד מאוד דרמטי. בעצם שוק הרכב ברמה השיווקית הוא שוק של מותגים, והמשחק הוא של מותגים ותדמיות. אז אם תיקח שנתיים קדימה, שיש כמות עצומה של מכוניות טסלה שמסתובבות ברחובות, היי, אם אתה הראשון עם אפל, אז את אפקט הוואו אתה תצליח ליצור בקרב חבריך ומקורביך. סגי כהן, תודה רבה לך.
תודה,
להתראות. אז עד כאן האינטרסנטים ליום ראשון, אנחנו נחזור גם מחר, יום שני, עם עוד אינטרסים ועוד אינטרסנטים. תודה רבה לדן ברומר שעורך ומקליט אותנו היום. להתראות.